טוב, שבוע טוב לכולם. אני הייתי רוצה ברשותכם לחלק את השיעור הזה לשני חלקים. חלק אחד, קצת לברר לעצמנו איך להסתכל על כל מה שאנחנו עוברים. וחלק שני, התחדש לי השבת, איזשהו חידוש עצום. אז אני הייתי רוצה לשתף אתכם בחידוש הזה, אם לא אכפת לכם. בסדר? נראה לי כדאי. אני רוצה ברשותכם ללמוד היום את המשפט הראשון בתחילת תורות המלחמה, שכולם מכירים אותו בעל פה. אני מאמין. מאמין שגם דיברו עליו פה כבר. מה המשפט הראשון? כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. נכון? כך הרב פותח את תורות המלחמה. אז אני רוצה קצת לברר את המשפט הזה, מה כתוב פה, ואחרי זה נתרגם את זה אולי באופן יותר מעשי. קודם כל, המשפט הזה כולל שלושה חלקים. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. קודם כל צריך להבין את המושג שנקרא כוח משיח. אני רוצה רק להסביר את מה שאני אומר. אנחנו יודעים שביחס למושג משיח, מצאנו הרבה ממדים, הרבה מושגים. בואו נפרוס איזה יריעה. יש יותר, רק ניתן דוגמאות. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין שהעולם הזה הוא בין 6,000 שנה. מחלקת הגמרא את העולם הזה לשלוש קבוצות, שלושה חלקים, שלוש תקופות, 2,000 ראשונים תוהו, 2,000 שניים תורה, 2,000 אחרונים משיח. אם כן, יש כמושג ראשון 2,000 שנות משיח. יש 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. מקום אחר אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ונפסק לה, כדעת שמואל, נפסק להלכה ברמב״ם, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זה ביטוי חדש, זה לא שנות משיח, זה ימות המשיח. מה הקריטריון של ימות המשיח? הקמת מדינת ישראל. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שהופסק שיעבוד מלכויות. אנחנו עם עצמאי בארצו, כמובן במגבלות של היחסים הבינלאומיים כידוע. אז אם כן, המושג ימות המשיח הוא לא כמו שנות משיח. בתוך 2,000 שנות משיח יהיו ימות משיח. כלומר, בואו נצא רגע ציור. אם שנות משיח התחילו בשנת 4,000 לבריאת העולם, לפני 1,784 שנה, אנחנו 1,000 תשפ"ד, אז שנות משיח התחילו לפני 1,784 שנה, מדינת ישראל קיימת רק 75 שנה. כלומר, תורידו פחות או יותר 1,600 וכו'. כן? אלף 1,910 שנים, עדיין לא היו ימות המשיח. היינו בשנות משיח, לא בימות משיח. זה מושג חדש. מושג שלישי, במשנה בסוטה שכולנו מכירים, סוף סוטה, באיקבה דמשיחה. או גרסה אחרת, איקבתה דמשיחה. זה מושג שלישי, איקבה דמשיחה. זה לא ימות משיח, זה לא שנות משיח. מושג רביעי במסכת שבת, אני רק אומר דוגמאות. הרוצה להינצל מחבלו של משיח. יאכל שלוש סעודות בשבת וכו'. אם כן, חבלי משיח. זה מושג אחר. מושג חמישי, למשל, מושג חמישי, המלך המשיח. המלך המשיח זה כל מה שכתוב ברמב״ם. סוף הלכות מלכים לרמב״ם, מה עתיד לעשות המלך המשיח? אם כן, אמרנו עכשיו, חמישה מושגים, אפילו הייתי קורא להם ככה, חמישה מושגים ממשיים, היסטוריים. תודה רבה, פרופסור. חמישה מושגים היסטוריים, ממשיים, ביחס למושג משיח. אז אם אני חושב שאיקבה דמשיחא זה שנות משיח, או ימות המשיח זה המלך המשיח, לא הבנתי כלום. לכן צריך להגדיר את המושגים. מה זה שנות משיח, מה זה ימות משיח, מה זה איקבה דמשיחא, מה זה חבלי משיח, מה זה המלך המשיח. זה רק חמש דוגמאות. זה במובן המעשי. במובן הרוחני, למשל מצאנו פה את הביטוי שנקרא, כוח משיח. כשיש מלחמה גדולה בעולם, הרב כידוע כתב את הדברים לפני יותר מ-100 שנה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מה זה המושג הזה שנקרא כוח משיח? לא כתוב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, המשיח, המלך המשיח מגיע. לא כתוב. לא כתוב. וגם לא כתוב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתחילים ימות המשיח. לא. ימות המשיח התחילו 30 שנה אחרי סוף מלחמת העולם הראשונה, פחות או יותר. כי הוא כמו מדינת ישראל. לכן המושג כוח משיח הוא מושג אחר. בהמשך הפרק הזה, פרק א' אורות המלחמה, על פי המדרש, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח. וגם הרב כותב פה, שני מקומות פה בפרק הזה, אני אקרא משפט אחד, ואחר כך כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. מה זה רגלי משיח? או למשל, אורו של משיח. בקיצור, מה שאני רוצה רק להגיד, זה לא להעיף אתכם במוצאי שבת, אלא מה שאני רוצה להגיד, שאם אנחנו לא נגדיר את המושגים, אנחנו עושים סלט מהכל, ואנחנו לא מבינים כלום. לכן קודם כל מה שצריך להבין במשפט הראשון, מה זה הביטוי הזה שנקרא כוח משיח? האם אחרי כל מה שעשינו עכשיו, ברור שצריך לברר את המושג הזה? חברים, כל מי שלמד פעם אורות המלחמה, ברור שצריך לברר את המושג הזה שנקרא כוח משיח. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מה זו מלחמה? מה זו מלחמה גדולה? הרב אומר בהמשך הפרק הזה, פרק א', שמלחמה גדולה יכולה להיות מלחמה כמותית גדולה ואיכותית גדולה, נקרא לשונו, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, אם כן יש מלחמה גדולה בכמות ויש מלחמה גדולה באיכות, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. טוב, רגלי משיח לא נטפל היום, אבל מה הגדר שנקראת מלחמה, ומלחמה גדולה, מלחמה גדולה בכמות, אנחנו מבינים, הרבה אנשים, הרבה מדינות, הרבה חיילים, הרבה חורבן, הרבה ארץ, הרבה נפגעים. בסדר, מלחמה גדולה באיכותה, אולי זה מלחמה כמו עכשיו, מלחמה של הטוב מול הרע, של מיגור הרשע, סילוק הרשע מן העולם, וכו'. כמובן גם המלחמה הזאת היא מלחמה גדולה, כי בעצם יש לה שורשים הרבה יותר עמוקים, איראן, רוסיה, וכו', חיזבאללה כמובן, תימן. אבל כרגע ישראל מול החמאס זה קטן בכמות. זה לא מתחיל מזה, ברור, אנחנו לא תמימים. אבל זה רב האיכות, זה ממש מלחמה מול המלא, את הדבר הזה. אז מה זו מלחמה? צריך להגדיר פעם אחת את המושג מלחמה. אם הייתי שואל כל אחד מאיתנו לפני שתי דקות, תגיד, או תגידי, מה זה מלחמה? מה זו מלחמה? היית במלחמה, הזה, יש איזה מעכב, איזה מפריע, וצריך לסלק את המעכב הזה. יש רשע בעולם, יש אויב שפגע בנו, צריך לרמוס אותו, להשמיד אותו. זאת מלחמה. אז נראה, זה נכון מה שאמרנו עכשיו, אבל זה לא רק. זה לא רק מלחמה. אז אם כן, מושג ראשון שצריך לברר, כוח משיח. מושג שני שצריך לברר, מלחמה. ובפרט גדולה. בין בכמות, בין באיכות. והדבר השלישי שצריך לברר במשפט הזה, שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. למה דווקא מלחמה, היא מעוררת כוח משיח? נשאל שאלה יותר חמורה. רק מלחמה מעוררת כוח משיח? ללא מלחמה לא יתעורר כוח משיח? מלחמת העולם הראשונה, כדברי הרב, עוררה הצהרת בלפור. מלחמת העולם השנייה עוררה מדינת ישראל. כל המלחמות שעברנו פה מאז הקמת המדינה עוררו משהו. ולולא מלחמות. בהקשר של המשפט הזה. כוח משיח לא יתעורר? בסדר, אז אני רוצה להסביר רק את שני המושגים, לראות את הקשר ביניהם. א', מה זה כוח משיח? ב', מה זה מלחמה? מה זו מלחמה בפרט גדולה? ולמה הקשר ביניהם הוא שמלחמה גדולה מעוררת כוח משיח. זה הנושא. לכן לא היה לי דף לצלם לכם. מה אני אצלם לכם? את השורה הזאת באורות? אלא סף אני מה לצלם. בסדר? טוב, אז בואו נתחיל לעשות סיבוב, ותכף נראה לאן נגיע. רק תשתפו איתי פעולה, בסדר? כדי שאני ארגיש שנחמד פה. נחמד פה תמיד, תמיד נחמד. אתה יודע שאני נהנה לבוא לפה, ממש. אתה יודע. בואו נתחיל. אז אני הייתי רוצה לברר את המושג כוח משיח, דווקא אולי מהביטוי הראשון שהזכרנו פה, שנות משיח. לפי הגמרא בסנהדרין, 6,000 שנה שיעית, 1,000 שנה ועלמא, 6,000 שנה והעולם, 2,000 ראשונים, 2,000 תוהו, 2,000 שניים, 2,000 תורה, 2,000 אחרונים, 2,000 משיח. בסדר. מה זה תוהו? 2,000 ראשונים, 2,000 תוהו. כמובן, 2,000 תוהו מזכירים לנו את הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו. יפה. מה זה הפסוק הזה? והארץ הייתה תוהו ובוהו. נא להסביר. בלגן. המילה בלגן היא לא מילה בעברית, אני לא מכיר כל כך את המילה הזאת. כאוס זה גם לא מילה בעברית, האוזניים שלי לא יכולות לשמוע את המילים האלה. מה כתוב בתורה, חברים? מה? איך? קו ירוק שמקיף את העולם, נהיית מקובל? שיחת חגיגה, כן, לא, אני פשט, פשט, רבותיי, הארץ הייתה טוב ובוא, אני רוצה עכשיו, אתה עכשיו מסביר לי, ילד בן חמש, בן חמש למקרא, את הפסוק הזה פעם ראשונה בחייו, מה אתה אומר לו? אתה מלמד, חוסר סדר, מה זה המילה תוהו? מה המילה הזאת? תוהו, תת, היי, וב, אפשר להוסיף, תת, וב, היי, וב, מה? לא שומע, מה אמרתי, תת, סליחה, תף, היי, וב, סליחה, תף, וב, היי, וב, בואו נתחיל לגע הפוך, נתחיל להפוך את זה, תוהו, ובוהו, בסדר? ובוהו, בית, אי, וב, בואו נוסיף אפילו, בית, וב, אי, וב, מה זה ובוהו? תוהו ובוהו, מה זה? לא, אתם לא תסתכלו עליי ככה, אתם חייבים לתת את התשובה. אני מתפטר לעזור לאשקלון. מה? אתה אומר ככה, המילה תוהו זה מלשון תוהה, תף וב היי וב, כלומר אני רק אצייר ציור, אדם שתוהה. טוב, על מה הוא תוהה האדם הזה? לו יצויר שיש אדם בשלב של מעשה בראשית שנקרא תוהו ובוהו, אז תוהו הוא תוהה. על מה הוא תוהה? בתא והי, על מה הוא תוהה? מצוין, סוף סוף מתחילים לדבר פה. המילה בוהו, אומר הרמב"ן, מורכבת משתי מילים, בו, הו. הייתי מוסיף רק בשביל ההסבר, בסדר? בית וב הייתי, למרות שבתורה כתוב לי וב, כן, אבל רק בשביל ההסבר. בית וב זה בו, הו, אפשר להוסיף עלי וב בסוף, גם א', הו, כלומר, בו, הו, כלומר, שיש לי עם כבודו, אז מה זה בו, הו? מצוין, את מה שיש. זאת אומרת, לו יצויר ציור, בסדר? שכולנו עכשיו היינו יוצאים מפה, ואני עומד בדלת, ומסתכל על מה שיש פה. מה שיש פה ייקרא בו הוא, בו הוא. יפה. ואם אני תוהה על הבו הוא, זאת אומרת, אם אני עומד בדלת, ואני מסתכל על מה שיש פה, אני רואה פה שולחנות, כיסאות, ארון קודש, ספריות, ספרים, חשמל, שני חדרים וכו'. אז אם אני, שלום, אם אני לא מבין מה זה הבוהו הזה? זה נקרא שאני תוהה על הבוהו. אם כן, והארץ הייתה טוב ובוהו, נעשה סדר. ככה הרמב"ן מסביר, אני לא ממציא כלום. הרמב"ן אומר, תוהה על בוהו שבא. כלומר, לו היה אדם, בשלב הזה של מעשה בראשית, ורואה את מעשה בראשית, את הבוהו, את מה שקורה בחוברה, היה אומר, אני לא מבין מה זה. לא מבין מה יש פה. מה זה העולם הזה? דרך אגב, אם הגמרא אומרת מסכת סנהדרין כמו שהתחלנו, 2000 שנה תוהו, זאת אומרת שעשרה דורות מאדם עד נוח, ועוד עשרה דורות מנוח עד אברהם, סך הכל 20 דורות, אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, בגיל 52 התחילו 2000 שנות תורה, גיל 52 של אברהם אבינו, אם כן 20 דורות מאדם עד אברהם, היה תוהו בעולם. מה זה תוהו? יש עולם, יש בני אדם, יש כוחות חיים, יש כישרונות חיים, יש יכולות, ועכשיו תכניסו את המילים, בלגן, כאוס, מה שאתם רוצות. כלומר, בני אדם לא ידעו מה זה העולם הזה, איך צריך להתייחס אליו, מה עושים עם העולם הזה, ולכן זה לא מפתיע אותנו. כשיש אדם אחד, חוטא. שני בני אדם כאן ואבל רצח. דור שלישי אנוש, לפי הרמב״ם התחילה עבודה זרה, אז אוכל לקרוא בשם השם, ולפי חז"ל, שליש עולם מוצף על ידי אוקיינוס. אני מדלג, לא כי הדורות אחר כך היו צדיקים, אבל שבעה דורות אחר כך הגענו לנוח חורבן העולם. אחרי זה דור הפלגה, אחרי זה דור אברהם אבינו עבודה זרה, תוהו. 2000 ראשונים, 2000 תוהו, בשפה יותר פשטנית הייתי אומר, למרות שזה פשטני מדי, 2000 תוהו שווה 2000 ספק, 2000 קושייה, 2000 שאלה, 2000 של תהייה בתף והי, שיכולה להיות גם תהייה בתת ועין. אדם תוהה בתו ועין, יכול להיות תוהה בתת ועין, ברור, והאנושות טעתה. 2000 שנה, מה זה העולם הזה, מה המשמעות שלו, מה המגמה שלו, מה התפקיד של האנושות ביחס לעולם הזה, וכו' וכו'. טוב, אז אם כן, 2000 ראשונים, 2000 תוהו, 2000 תהייה, חוסר הבנה, חוסר הכרה, מה התוכן, המשמעות, המגמה של העולם, ומהי האחריות של האדם ביחס לעולם הזה. זה נקרא תוהו. אוקיי, אז שיש תוהו, כשיש ספק, מה פתרון? אז אני עכשיו בגמרא, יש לי קושייה, מה עכשיו אני מחפש? תירוץ. אם יש לי ספק, אני רוצה ודאי, נכון? אתם שמתם לב שאחד מהקבינט לפני שבוע נהיה תלמיד חכם, כי יושב ראש ש"ס אמר לו את הכלל שאין ספק מוציא מידי ודאי. הוא לא יודע להגיד את זה עד הסוף כמו שצריך, כן? אז אין ספק מוציא מידי ודאי. אז כשיש ספק, לא זה רק השחלתי, כדי שנבין מאיפה הדברים מתקדמים. אז כשיש ספק, צריך לפתור את הספק. ספק צריך להוציא ודאי. כשיש קושייה, צריך תירוץ. כשיש שאלה, צריכים תשובה. ואז ברור, הגיעו 2000 שנות תורה. תורה מלשון, הוראה, כמו שהרב כותב על התריה, כמו שקיבל תורה מסיני, תורה מורה, מורה את החיים, מורה את הגוף, את הנשמה, את הדור, את הדורות וכו'. אם כן, 2000 שנות תורה, אלה 2000 שנות תוכן, מגמה, משמעות, מטרה, של העולם הזה, שלפני כן היה תוהו. כמובן, מתי התחילו 2000 שנות תורה האלה? כשאברהם אבינו היה בגיל 52, ומה חזל אמרו על הגיל הזה של אברהם אבינו? התחילו שתי קהיליותיו נעשות לו כשני רבנים ומלמדות אותו תורה. ככה הוא חכמים. 448 שנה לאחר תחילת שנת, לאחר תחילת שנת 2000, הופיע מעמד הר סיני ומעמד מתן תורה. זה היה בשנת 2448 למעשה בראשית לבריאת העולם. אם כן, אחרי שיש תוהו, יש תורה. אחרי שיש קושייה, יש תירוץ, שאלה, תשובה, ספק ודאי. יופי. ואז מופיעים, או מופיעות, 2000 שנות משיח. לא הבנתי. אם יש קושייה ויש תירוץ, יש ספק ויש ודאי. נו, תעזרו לי לבריאות. אז מה השאלה? היה לי ספק, קיבלתי ודאי. הייתה לי קושייה, יש לי תירוץ. נו, אז מה עכשיו הקושייה? נו, תדברו כבר. קשה ככה. מה? אתה יודע את השיעור הזה. אתה שקט. נו, אז מה התשובה? מה? כלומר, מתי העולם הזה היה צריך להסתיים בכאורה? בשנת 4000. אין צורך ב-2000 משיח. כל זה אנחנו הולכים לעבר את המושג משיח, לא יש כוח, מה אנחנו עכשיו חותרים. חותרים להבין את המושג משיח ואת המושג כוח משיח, זה הנושא שלנו עכשיו. בסדר? אז אם כן, לכאורה, בשנת 4000, למעשה בראשית, לבריאת העולם, העולם הזה היה צריך להגיע לסיומו. כי הספק הפך לוודאי, על השאלה יש תשובה. יופי, ואז נשאלת שאלה חמורה, רבותיי. אז מה זה 2000 שנות משיח? מה זה המשיח? מה זה 2000 שנות משיח? אני כרגע בביטוי שנות משיח, ואני נוציא את העיקרון, ואז נשליך אותו לביטוי כוח משיח. למה צריך 2000 שנות משיח? טוב, בואו נתחיל. בסדר או שאני מעצבן אתכם הערב? זה בסדר הסגנון? כן או לא? אני ממש נהנה. כאשר גם אתם. אז בואו נתקדם רגע שנייה. אם כן, מה זה משיח? אני נותן איזושהי הקדמה כללית. בסדר? יש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות. מקובלים אמרו, כל התורה כולה שמותיו של ריבונו של עולם. בסדר. מה זה אומר שיש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות? זה אומר שכל שם מבטא ממד מסוים של הופעת השם, נגיד אלינו. נגיד, במדרש הגדול כתוב, יש 70 שמות לירושלים. מה זה אומר? זה אומר שירושלים, יש לה 70 שמות שכל שם מבטא צד אחר. בירושלים, במקום הזה שנקרא ירושלים, ציון וכו'. טוב, עכשיו יש הרבה שמות למושג הזה שאנחנו קוראים לו משיח. תזכירו לי בבקשה כמה שמות. בואו נדבר על השמות נגיד שמיוחסים למלך המשיח. למרות שזה לא נכון. אינון, איך? אליה, שילו, איך? מנחם, נאורי, לא ידוע לי. מספיק, מספיק. אם כן, כל אחד מהשמות האלה כנראה מבטא ממד אחר ביחס לערך שנקרא משיח. יפה. אחד השמות זה משיח. בוא ניקח דוגמה, צמח. כן? אחד השמות צמח. את צמח, דוד עבדך אמרה תצמיח. אני יכול להסביר, בשתי דקות למה הוא נקרא צמח. לא רק האדם הזה, התקופה הזאת וכו'. כי זה כמו צמח, שהוא צומח. זה תהליכי, זה דרגאי, זה הדרגתי. זה כמו צמח שנרכב בקרקע, והוא מתחת לפני הקרקע, והוא לא נראה, ואחרי זה הוא קצת מתחיל ללמוד מעל פני הקרקע, וכו' וכו', הדברים ידועים. אז אני יכול להבין למה הוא נקרא צמח. כי סדר הופעת הערך הנקרא משיח, הוא כמו סדר הופעת הצמח. טוב, עכשיו צריך ללכת שור ביולוגיה, ללמוד איך צמח צומח. בסדר. יופי. עכשיו, למה הוא נקרא משיח? למה ינון אליה, שילה מנחם, נעזוב עכשיו. אבל למה הוא נקרא משיח? עכשיו אנחנו חותרים להבין את השם משיח. למה הוא נקרא משיח? זאת לא שאלה קשה, ממש. מה? כי הוא משוח, אתה יכול להשתתף מתן, כי הוא משוח בשמן המשחה. So what? אוקיי, אז המשיח, הערך הזה, כשאנחנו אומרים המשיח, אל תצרו אדם. זה לא רק אדם, אדם זה המלך המשיח. אבל יש ימות משיח, שנות משיח, עקבת המשיח, חבלי משיח, רגלי משיח, אורות של המשיח, כוח משיח וכו'. בסדר? כשאנחנו מדברים על המושג משיח, אז אתה אומר ככה, המשיח לפחות לגבי האדם הזה שנקרא המלך המשיח, הוא נמשך בשמן המשחה. אז הוא נקרא משיח כי הוא משוח בשמן. למה זה כל כך חשוב? ואם הוא היה שותה מיץ תפוזים טבעי, אתה קורא לתפוז?
זה מבטא את זה שכולו לקודש.
כולו לקודש. טוב. מה? מניג. כן, אבל מה? בואו נתקדם. אתם אומרים נכון, אני לא אומר שלא. אבל אני חושב שאם הערך הזה שנקרא משיח, נגיד המלך המשיח, הוא נמשך בשמן, כנראה שיש איזה קשר בין השמן לבין היותו נקרא משיח. כי הוא משוח בשמן, הוא לא משוח במשהו אחר. בסדר? אז כנראה שיש תכונות של שמן שנמצאות, שבאות לידי ביטוי, במושג הזה שנקרא המשיח. ככה נראה. הוא משוח בשמן. כלומר, יש בו את הממד הזה של השמן הזה. בסדר? יופי. איזה תכונות יש לשמן? אני מחפש רק תכונה אחת, לכן יכול להיות שתגידו הרבה דברים נכון, אבל אני אתמקד בתכונה אחת, שנראה לי היא התכונה ששכת פה יותר. מה? א' הוא צף. לא מתחבר, זה צף. מה? מה עוד?
חלק.
סליחה?
חלק.
חלק, מה פשוט?
קשיים, הכל...
לא הבנתי את המשפט הזה. לא, לא, כפשוטו, אני עכשיו בשיעור ביולוגיה, לא ביולוגיה, לא יודעת לכל. מה? דליק. טוב, יש הרבה חומרים דליקים.
נספג.
אני רוצה להתמקד בזה. נכון? אם הייתי מכניס את היד שלי, בואו נעשה ניסיון. הנה, מכניס את האצבעות שלי לקוס מים. עוד אני מעריך. תלוי במזגן שלא עובד, כן, אבל עוד שתי דקות, אתה מכניס החול, מה? עוד שתי, לא, בסדר, בסדר. עוד שתי דקות, הכל התאדה. נכון? יפה. אם הייתי שם את שתי אצבעות בשמן, מה היה קורה? זה נשאר, נספג. כלומר, אחת התכונות של השמן, שהוא נספג. אני חושב, לניו דעתי, אפשר להסביר את זה בכיוון הזה. זאת אומרת, עכשיו היא פה לסימון ראשון. זה שהייתה לי קושייה בחינת תוהו, ויש לי תירוץ בחינת תורה, זה לא אומר, עכשיו הנקודה, שאני חי את התירוץ שלי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על תורה, שתורה זה מענה לתוהו, תורה זה לא רק אינפורמציה או מידע. זה לא רק חוכמה. זה לא רק ידיעה או תפקוד על פי הידיעה הזאת. קרי, ללמוד תורה או לקיים מצוות. זה לא מספיק בערך שנקרא תורה. תורה חייבת להופיע בחיים, בשייכות אל החיים. זה צריך להיספק בך. זה צריך לחלחל בך. זה צריך להיות אתה. זאת אומרת, אני אגיד ככה, אם 2000 שנות תורה, זה בעצם לבנות איזושהי תודעה ביחס לתוהו שהיה לפני כן, 2000 שנות משיח, כשמו כן הוא, או כשמם כן הן, 2000 שנים האלה, זה בעצם למשוח אותנו בתודעה הזאת. מה זאת אומרת? להספיק בתוכנו, מלשון ספיגה, להספיק בתוכנו את התודעה הזאת. כלומר, להפוך את הרעיונות והאידאות והערכים המוחלטים, המופשטים, שעומדים מלמעלה מהחיים, להפוך אותם להיות אנחנו. זה נקרא 2000 שנות משיח. אני אתן אולי דוגמה. כל אחד מאיתנו, לעניות דעתי, יכול לפחות להעיד על עצמי, כל החיים שלו עובר את המסלול הזה של תוהו תורה משיח. כל אחד מאיתנו ביחס למדרגתו, יש לו איזה תוהו בחיים, אפילו ברמת האי הידיעה, אי ההבנה וכו'. אחר כך הוא מתחיל קצת להבין, אז הוא מקבל איזושהי תודעה, אז יש לו תורה. אבל זה שיש לי תורה, זה עדיין לא אומר שאני חי את התודעה הזאת. אז אני צריך להפנים את זה בתוכי, לחלחל את זה בתוכי, אני צריך למשוח את זה בתוכי, לספוג את זה אליי, להיות כזה. אז כל אחד מאיתנו, כל החיים עובר, תוהו תורה משיח, תוהו תורה משיח, תוהו תורה משיח. ברור. זה סדר החיים, תוהו תורה משיח. ולכן, יוצא לפי זה, אני חושב, דבר יסודי מאוד, שאלפיים שנות משיח, שימו לב, אנחנו מתקדמים, אלפיים שנות משיח, זה אלפיים שנה, אלפיים שנים כאלה, שהמטרה שלהם זה לא לייצר אצלנו רק תודעה, אלא אלפיים שנים כאלה שאמורות להפנים בתוכנו את התודעה הזאת. בסדר או לא? ככה, לפחות לפי הכיוון הזה, אפשר ללכת גם כיוונים אחרים, אני לא אומר שלא. אם כן, אלפיים תוהו, ספק, קושייה, שאלה. אלפיים תורה, ודאי, תשובה, תירוץ. אלפיים משיח, אלפיים משיח מפנימים בתוכנו את התירוץ. עד כדי כך שתורת אמת הופכת להיות תורת חיים. כי בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה. מתורת השם נפך לתורתו. יוצא שאלפיים שנות משיח תפקידם להספיק בתוכנו, לחלחל בתוכנו, להפנים בתוכנו את אותם הערכים שנקראים תורה. ואני חושב שכל אחד מאיתנו יכול להבין בצורה פשוטה שלא מספיק רק לדעת, צריך לחיות. אתה לא יכול רק לדעת את, אתה צריך לחיות את. מדרגת חיים היא מדרגה אחרת לגמרי ממדרגת הידיעה. הידיעה הקרה, היבשה שעומדת מחוץ לנפש של האדם, מחוץ לאישיות שלו, מחוץ לחיים שלו. אני חושב על פי זה אולי אפשר להסביר את המושג כוח משיח. אם אלפיים שנות משיח עניינם הספגה, ספיגה, הפנמה, חלחול, אז יוצא שכוח משיח, כשאני אומר יש לך כוח, מה הכוונה כוח? כן, אחד מגיע לאספת הורי, אומר הרב לאמא שלו, הבן שלך יש לו מלא כוח, ואז מגיעה המילה, אבל הוא לא מצליח לממש אותו, להגשים אותו, להוציא אותו אל הפועל. אם כן, המילה כוח, בשפה שלנו היום היינו אומרים, זה פוטנציאל. אם כן, כוח משיח, הכוונה, הפוטנציאל של הערך המשיחי, במובן הזה של ספיגת הערכים שיהפכו מתודעה לחיים. זה בעצם מה שיוצא. כוח משיח, מה זה הכוח המשיחי הזה? כן? הכוח המשיחי זה להפוך את התודעה לחיים. כן, הרב מאיר נאמן אצלנו בישיבה, אז הוא אמר איזה משפט שתפס אותי מאוד, הוא אמר שבתחילת המלחמה, הוא מגיע לכאן עדיין, כן? שיהיה בריא. אמן. אז הוא אמר שמה שמתעורר עכשיו, זה דבר בתחילת המלחמה, כן? זאת אווירה. והוא אמר, הוא רוצה לחדד את הנקודה, שהאווירה צריכה להפך לתודעה. אז אמרתי לו, הרב מאיר, אחר כך, אמרתי לו, ברשותך, אם אפשר להוסיף, והתודעה אמורה להפך לחיים. אי אפשר רק להישאר בעולם של תודעה. זה צריך לחיות את זה. אם אתה לא חי את זה, התודעה לא מספיקה. תודעה לא עומדת בלחצים. חיים עומדים לחצים, כי החיים זה החיים שלך, זהו. אז זה אתה, זהו, נגמר. זה החיים עצמם. לכן, יוצא לפי זה שכוח משיח, הכוונה הכוח המשיחי, הפוטנציאל המשיחי. מהו התפקיד המשיחי? התפקיד המשיחי זה לספוג כמדרגת חיים את מה שאולי לפני כן אני יודע רק את תודעה. אז אם כן, קצת התקדמנו בהבנת המושג כוח משיח. הפוטנציאל של הופעת הערך הנקרא משיח בנו. כוח שצריך לצאת אל הפועל. טוב, יש עוד מה להגיד אבל נסתפק בזה כרגע. עכשיו, מה אמור לעורר את זה? לפי מה שהרב כותב פה, מלחמה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מה זאת מלחמה? טוב, אז אמרנו באופן פשוט מלחמה ובצדק. מלחמה זה לסלק את המעכבים, לסלק את המפריעים. אז ברשותכם, אני רוצה לקרוא שתי שורות בפרק ו' באורות המלחמה. ונראה לי שזה ממש מה שקורה היום, ואז גם המשפט של הרב יהיה ברור. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל, על ידי תנועותיהם הטבעיות. משפט ראשון. בוא ניקח אדם. הקדוש ברוך הוא ברא אדם, ראובן. לראובן הזה יש כוחות, יכולות, כישרונות. יפה. מה יוציא מהכוח אל הפועל את הכישרונות שלו, את היכולות שלו? באופן פשוט, המאורעות שבתוכם הוא חי. המאורעות שבתוכם אתה חי, כלומר ההיסטוריה שלך, החיים שלך, זה מה שיוציא מהכוח אל הפועל, את מי שאתה. ניקח דוגמה, שני אנשים חווים את אותו אירוע, את אותו מאורע. ראובן ושמעון. ראובן יגיב בצורה מסוימת כי האישיות של ראובן היא כזאת, היכולות שלו, הכישרונות שלו הם כאלה, ושמעון יגיב לאירוע הזה בצורה אחרת לגמרי. במה זה תלוי? זה תלוי במי זה ראובן ומי זה שמעון. מחשבות שלו, הרצונות שלו, האישיות שלו, הכישרונות שלו, היכולות שלו, היעדר היכולות שלו וכו'. אותו דבר אצל עם. כשהקדוש ברוך הוא ברא עמים, כל עם יש לו אישיות מסוימת. יכולות מסוימות, כישרונות מסוימים. האישיות והייעוד הזה זה בעצם התפקיד והייעוד של אותו עם, כמו אותו אדם שיש לו אישיות מסוימת, כנראה כבר שם את האישיות הזאת, כי זה התפקיד שלו והייעוד שלו. ומאורעות החיים, דרכם ובתוכם אתה חי ומופיע את האישיות שלך, אתה מוציא אותם מהכוח לפועל. אותו דבר עם. איך עם מתפתח ויוצא לפועל? על ידי התנועה הטבעית של מאורעות ההיסטוריה שבתוכם הוא חי. אני קראתי את המשפט הזה. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל. האישיות, הכישרון, היכולת, איך הן ממומשות, מתגשמות, על ידי תנועותיהם הטבעיות, על ידי התנועה הטבעית של כל עם. עכשיו, נקבל את זה רגע כנתון. אם הקב"ה ברא 70 עמים, וכל עם יש לו את האישיות שלו, את הכישרונות שלו, מילא את הייעוד והתפקיד שלו, אז ההיסטוריה יכולה להתנהל באופן כזה, שיש 70 קווים מקבילים, 70 מסלולים של 70 עמים, שלא מתנגשים. אין חיכוך, אין מאבק, אין שום מלחמה. אין חיכוך. כי כל עם נע עם האישיות שלו, שהוא צריך להוציא אותה אל הפועל, דרך מאורעות החיים שבתוכם הוא חי, והוא יוציא את האישיות אל הייעוד. וכך 70 קווים מקבילים. כל עם במסלול שלו. אז כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל, על ידי תנועותיהם הטבעיות. כמו שכל אדם יוצא אל הפועל על ידי תנועותיו הטבעיות. יפה. עכשיו המשפט שמעניין אותנו. אומר הרב, משפט שני, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. עד כמה? עד שמתבלט את צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עומקיה. אני עד לפני דקה חשבתי שמלחמה זה רק להכות את האויב. זה רק החוצה. אומר הרב רגע, לא, מלחמה זה גם פנימה. המלחמה היא לא רק מול מי אתה נלחם ואתה צריך להכות אותו. המלחמה זה גם משהו שמברר אצלך משהו. מה זה מברר אצלך? המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. ניקח דוגמה, סליחה לדוגמה המטופשת, תסליחו לי. בסדר? תודה רבה על כוס המים. מצוין, יפה. נגיד שכשהגעתי לכאן, כן, אל הסף, חלמתי על כוס, מה אמרנו קודם? מיץ תפוזים. מיץ תפוזים. נגיד. ואתה עכשיו הגשת לפניי כוס מים. מה נראה לכן? האם אני אצא נגדו למלחמה, נגד אל הסף הצדיק, אני אצא נגדו למלחמה, כשיש בו כוס מים ולא כוס מיץ תפוזים? אל הסף. כן, אתה אומר. ברור שלא. למה לא? למה לא? למה אני לא אצא על זה למלחמה? כי זה לא מהותי. אז בוא נוציא עיקרון. על מה, בוא נעלה ממדרגת אדם למדרגת עם. על מה עם יוצא להילחם? עם יוצא להילחם על דברים שמבחינתו הם משמעותיים, הם חשובים, הם אפילו מהותיים. אני רוצה להחריף את המשפט הזה. עם שיוצא להילחם לוקח בחשבון שהוא יכול להפסיד במלחמה. אני הולך עד הקצה עם המשפט הזה. עם שיוצא להילחם בשביל דברים מהותיים, לוקח בחשבון שיכול להפסיד במלחמה עד כדי שהוא מת. כבא לומר עכשיו משפט ארוך, כשעם יוצא להילחם על משהו שבשבילו הוא רואה ערך לחיים, זאת אומרת שהחיים ללא הערכים האלה הם לא שווים. אז מה זה משנה אם אני מת לפני המלחמה בלי החיים האלה, בלי הערכים האלה, או חד ושלום בתוך המלחמה עם הערכים האלה. זאת אומרת, אני אגיד את זה במשפט יותר פשוט. עם לא יוצא למלחמה כי הוא מוכן למות. עם יוצא למלחמה כי המלחמה מבררת בשביל מה הוא מוכן לחיות. בשביל מה הוא רוצה לחיות. לכן המלחמה מעמיקה את הערך המיוחד של כל העם. אני אפילו הייתי אומר את זה יותר קיצוני. זה משפט נורא מה שאני יכול להגיד עכשיו. ואני מקווה שאני טועה במשפט הזה. ונראה לי שאני טועה דרך אגב. אבל רק כדי להסביר את זה. כשהקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו מי יודע מה, אז הוא מאפשר לנו לנוע בחיים של שגרה. כי אז אין את הכוח הדוחף שמכריח אותך לברר כל הזמן מי אתה, מה אתה, מה ערכי החיים שלך, מה המהויות שלך, מה המטרות שלך. אתה מוכן להילחם על זה?
לא.
בשגרה הכל רגוע, הכל מתון, ואז דברים מתערבבים, מתבלגנים. אז יכול להיות בארץ את הטוב, אז זה בלגן וכאוס. אבל כשהקדוש ברוך הוא מחליט, זה נורא המשפט הזה, כשהקדוש ברוך הוא מחליט שהגיע השלב, שבו עם יברר לא למען מה הוא מוכן למות, אלא בשביל מה הוא רוצה לחיות, אז הקדוש ברוך הוא מעורר על העם הזה מלחמה. ואז המלחמה מבררת, בשביל מה זה מוכן לחיות, הרי שהוא מוכן למות בשביל זה. כי חיים ללא הערכים האלה שבשביל מה הוא נלחם, הם לא שווים חיים. זה כמו מיטה. לכן אומר הרב, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. לא רק המלחמה היא לא רק להכות את האויב, וצריך להכות אותו עד הסוף. ארדוף אויפי והמלחמה הזאת, עד כלותם, עד לא להשאיר המלכי אחד. המלכי אחד אסור להשאיר, כי תשאיר אחד הוא יצוץ לך. אסור, עד הקצה לחסל אותם לגמרי. אז המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. אז זה לא רק להכות את האויב. המלחמה היא לא רק מכה את האויב, היא מבררת לך מחדש מי אתה. עד כדי כך, לאן זה מגיע, אומר הרב, עד המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלט את צורתו, עד שבאופן בולט מאוד מתגלה הצורה של כל עם, האופי שלו, האישיות שלו, המטרות שלו, הערכים שלו, הייעוד של החיים שלו וכו', עד שמתבלט את צורתו, ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עומקיה. הצורה של כל עם נלחם, היא מתבררת מתוך המלחמה, באופן בולט מאוד וגמור מאוד בכל הפרטים. טוב, זה תלוי בגודל המלחמה, בכמותה ובאיכותה. אז רק משפט אחד, כן, מה התקדמנו? כוח משיח שווה ספיגה, הפנמה, חיים. מלחמה גדולה, בכמות או באיכות, שווה ברור הערך, הערכים, האידיאליים של העם הלוחם. עכשיו נשאר לנו רק החלק הפשוט. כשיש מלחמה גדולה בעולם, הבנתי מה זה מלחמה, בהקשר הזה, עכשיו צריך להבין את המילה, מתעורר. מתעורר, כוח משיח. כן.
אני אמשיך כמו שאחר אומר, מתעורר, רק שזה ישן. אבל אם זה, אז אני לא
יודע, יכול להיות, יכול להיות. תכף נראה כמה דברים התעוררו פה בחודש וחצי האחרונים, בחודשיים האלה. תכף נראה, השבת התעורר, השבת התחדש לי חידוש עצום. עצום, עצום, אני אומר לכם, עצום. אני לא כל פעם שאני בעל פה, אני אומר לכם את זה. תראו, אני הבאתי ספרים, להראות לכם את החידוש שהתחדש לי בשבת. מה? לכבוד השיעור? לא, זה כבר בישיבה התחדש לי. כן. אל תשכח שגבעת שמואל, מכוח אשקלון, כן? לא לשכוח את זה, כן. לא להתבלבל. איך הרב אלישע זצ"ל היה אומר, כשבנו את הרכבת בשדרות, זה לא שתל אביב מגיע לשדרות. סליחה, זה לא שסדרות מגיע לתל אביב. תל אביב מגיע לשדרות, לא להתבלבל. בסדר? אז הבנתי לסף, כן? טוב, בצחוק, בצחוק. אז נחזור, אתמול שמעתי, אתמול ברדיו בצהריים, שמעתי את יעקב עמידרור, שאנחנו מכירים קצת, שהיה ראש המל"ל. אז המראיינת שאלה אותו איזה שאלה. אז הוא אומר לה איזה משפט, רוב השאלות שאתם שואלים בתקשורת לא לעניין, סוף סוף את שואלת איזה שאלה לעניין. אז מה זה נעלבה? הייתי מבסוט שהיא נעלבה. סוף סוף מישהו אומר להם בפנים, אתם שואלים את השאלות הלא נכונות. תתחילו לשאול את השאלות הנכונות. בסדר? אז לא להיעלב עכשיו. בסדר? טוב, אז נחזור אלינו. אז אני חוזר רגע. אז כן, אז מה זה המתעורר? מה התחלת להגיד?
לא, אני
כאילו,
בעצם מתעורר, זה כשזה ישן, אבל אם הוא
ער, אז לא צריך... אבל אנחנו ישנים. תכף נראה כמה ישנו וכמה התחלנו להתעורר. בסדר? אז אם כן יוצא ככה, חבותה, נראה לי שהתחלנו לפתור את המשפט הזה. יחסית. כשהקדוש ברוך הוא מחולל מלחמה, בעל מלחמות, זורע צדקות ומצמיח ישועות עד דור חדש לציון תאיר. כשהקדוש ברוך הוא מחולל מלחמות, הוא בעל המלחמות, זה לא אויב, זה לא נשיא מדינה, זה לא אינטרסים. הקדוש ברוך הוא מחולל מלחמות, הוא בעל מלחמות, אנחנו אומרים את זה כל יום לפני קריאת שמע. בעל מלחמות, זורע צדקות עד לפי הנוסח האשכנזי, המגמה בסוף דור חדש לציון תאיר. אז כשהקדוש ברוך הוא מחולל מלחמה, המטרה של המלחמה זה לא רק לסלק את המעכב, את המפריע, להקות את האויב. המטרה של המלחמה זה לברר בתוכנו, אלינו, לעצמנו, מי אנחנו על ידי זה שאנחנו מגלים וחושפים בשביל מה אנחנו בעצם חיים, כי אנחנו מוכנים לצד הזה למלחמה, כי בלי זה אין לנו חיים. ולכן כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר, מה מתעורר? מתעורר את יכולת הספיגה שלנו לתוכנו, מי אנחנו, כלומר, יכול להיות שבעולם התודעה ידענו מי אנחנו גם לפני המלחמה. אבל כל זמן שזה נשאר בתודעה, כשאתה נפגש עם מציאות שהיא קשה, אתה לא מסוגל להפוך את זה לחיים. למה? שכל חיילינו יחזרו בעזרת השם לשלום. אמן. מישהו האמין שאנחנו ניכנס לעזה קרקעית ונרסק שם את כל העסק? יש לנו פה כמה נוכחים שאני מזהה שכבר שם היו שם. מישהו האמין לזה? לצערנו הרב, חווינו מה שחווינו בשמחת תורה הנורא והיום. אם אני הייתי בא לפה לפני חודשיים, והייתי אומר לכם, עוד שבוע יהיה קונצנזוס בחברה הישראלית להשמיד את החמאס תוך כדי כיבוש עזה. אל הסף היית מאמין לזה? לא. לא היינו מעלים על דעתנו כדבר הזה. לצערנו הרב, מה שעברנו, על בשרנו למדנו, תרתי משמע. לכן כשהקדום אנחנו רוצה להוציא מישראל, מאיתנו, את מי שאנחנו באמת, ותכף נזכיר כמה דברים, אז הוא מחולל לנו מלחמה. ואז אנחנו מתחילים לספוג לתוכנו מחדש, לא רק בעולם של תודעה, בעולם של תורה שהיא פתרון לתוהו, לא, זה לא מספיק. צריך להגיע למשיח. בעולם של משיח, של ספיגה והפנמה עד כדי כך שאין ספק היום בחברה הישראלית ביחס לדברים מסוימים, תכף נראה מה צריך לעשות, זה ממש ספיגה, זה ספוג, זה... אין אדם אחד שחושב היום שצריך להשאיר את החמאס, אין אדם אחד בישראל, אני מקווה, חוץ מהשוליים הסערורים, אבל רוב טוטלי מוחלט של עם ישראל, ודאי זה מה שהוא חושב. זה ספוג בנו. לצערנו זה נספק בדם, וכל מה שאנחנו אומרים עכשיו. אז אני חושב שלפי ההבנה הזאת אולי קצת יותר ברור, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עכשיו בואו רגע נראה כמה דברים מתעוררו פה. נקודה, אני עכשיו הולך להגיד דברים פשוטים. נקודה ראשונה שהתעוררה פה לעניות דעתי קודם כל, זה שלפני הוויכוחים ואחרי הוויכוחים, אנחנו עם אחד. יש איזה עוגן, איזה עמוד שדרה, איזה גזע, איזה DNA של אחד בינינו, שלפני כל המחלוקות, אחרי כל המחלוקות, הוא לא זז. אני לא מאמין שמישהו יעיז להגיד, אחרי המלחמה הזאת, למישהו אחר בעם ישראל, אתה לא אחי. אל תקרא לי אחי. אני לא אקרא לך אחי? אתה זוכר ששני אחים שלנו קבורים בהר הרצל אחד יד השני? ואחד קפץ להציל את השני בשמחת תורה, אתה זוכר את זה? אל תגיד לי, אני לא אחיך. אתה באמת שוליים סערורים, אתה תגיד לי לא אחי. קודם כל, האחד הזה, בכל מעגלי החברה, יש כאן ברית, עוד פעם, לא היינו צריכים את מה שעברנו כדי לזהות את האחד הזה. אבל לצערנו הרב, מי שהוא לא בא תמיד מבית המדרש, אז כביכול הכל תלוי בבחינת אהבה תלויה בדבר, נקווה שלא. ופה ראינו שאחד למען השני, בין בשמחת תורה, בין עכשיו בשדה הקרב בעזה, בין בעורף, כל ההתנדבויות וכו' וכו'. לא צריך לפרט את זה, כולנו חיים את זה ויודעים את זה ופוגשים את זה כל הזמן. לכן קודם כל נקודה ראשונה, ואיפה היינו לפני חודשיים, איפה היינו? איזה מאבקים? על מה התווכחנו? אם תהיה מחיצה בשמחת תורה בתל אביב, והקפות שניות, לא תהיה. על זה התווכחנו. עכשיו, הוויכוחים יחזרו, והם יחזרו ביתר שאת, כי יקומו פה ועדות חקירה, והשאלה עד לאן אחורה הם ילכו. ברור, הוויכוחים יחזרו והמריבות יחזרו והכל בסדר, אבל הוויכוחים והמריבות האלה, נקווה, אני מאמין שכן, כשהם יופיעו, הם יופיעו מתוך איזה עמוד שדרה של אחדות ישראל, שמצד האמת אחדות ישראל זה לא רק שותפות גורל, כמו שאמר אחד השרים, זה אחדות מתוך השם אחד שבקרבנו, לא כל אחד עדיין יודע את זה ומוכן לקבל את זה, אבל יש איזה אחד ישראלי שהוא לא זז. השמחה שלנו לראות כל יהודי שחוזר מהשבי. מאיפה זה בא? שמעתי ביום שישי, לא יודע מתי שמעתי, בימים האחרונים שמעתי, שיש הרבה מדינות שאם היה קרה להם הדבר הזה, לא מתייחסים בכלל לחטופים ולשבויים, ויוצאים למלחמה כדי להחזיר את הכבוד הלאומי ואת הביטחון. והנפשות הן בכלל לא משחק, הן לא חלק מהסיפור. אצלנו זה לא ככה. אצלנו מתברר גם בשמחת תורה, גם בשדה המלחמה, גם בעורף, גם עכשיו הדאגה לכל אחד מאחינו ואז וכו'. אז קודם כל, אני חושב, דבר ראשון שהתברר, זה האחד שהוא העוגן שלה, אנחנו אחד. אנחנו מאוחדים לפני הכל, אחרי הכל, אנחנו אחד. מה שיהיה, כל הוויכוחים לפני אחרי, אנחנו אחד, בכל מצב אחד. זה דבר ראשון. זאת נקודה עמוקה מאוד. אסור לזלזל בנקודה הזאת, בפרט שלא לשכוח איפה היינו לפני חודשיים בהקשר הזה. נקודה שנייה, אני חושב שהולכת ומתבררת, וככל שבעזרת השם האנטישמיות בחוץ לארץ תגבר, בעזרת השם, אז אנשים היום מבינים, זה נורא מה שאני אומר, אבל אין ברירה. כמו שלא הייתה ברירה, מה שעברנו בשמחת תורה. אין ברירה, שהיהודים בצרפת יבינו, מה הולך בצרפת, שהם יתפסו סוף סוף. חלק מהם קרובי משפחה שלי, עזועים לחלוטין. אני מול המצלמה, עזועים לחלוטין. הם לא מבינים לאן הם הולכים בכלל. בעיניים פקוחות. דבר שני שקורה פה, לאני יודעתי, שסוף סוף אנחנו מבינים שאנחנו עם ישראל, העם היהודי. מישהו שותף איתנו, כמו אחינו הדרוזים, בני דודינו הדרוזים, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. על פי הכללים של דיר תושב, הם לא בדיוק הכללים הלכתיים עד הסוף, אבל לפחות הכללים העיקריים. כי זה כולל גם כלל ששם, את התנאי ששם עצום לנוח. ברור שמדינת ישראל, היא לא יכולה להיות מדינת כל אזרחיה. היא מדינת היהודים, זה ברור שהוא צריך להתברר. האנטישמיות בחוץ לארץ מוכיחה את זה. זה מדינת היהודים. מישהו רוצה להיות שותף איתנו במערכה הזאת, על פי התנאים, ברוך הבא. זה כבר לא... אני חושב שהיום מבינים הרבה יותר עמוק שמדינת כל אזרחיה, מדינת ישראל היא לא מדינת כל אזרחיה, היא מדינת היהודים. על זה נרצחנו, על זה נחטפנו, על זה אנחנו נלחמים עכשיו, על זה האחים שלנו בחוץ לארץ סובלים מה שהם סובלים, על זה. על זה שאנחנו יהודים. זה יסוד הקיום שלנו פה. אז אני חושב שגם הסיפור של מדינת כל אזרחיה, הוא מתחיל כבר לקבל צורה אחרת לגמרי, וכו'. דבר שלישי, כמובן, הכבוד הלאומי. מה, זה עברנו השפלה נוראית. השפלה נוראית. בכל הרמות. הכבוד הלאומי חוזר. הרוח הלאומית חוזרת, מתעוררת. זה קשור מאוד לנקודה השנייה. הנקודה הרביעית, אני חושב שהנקודה אולי כרגע שהיא הכי גלויה והכי חשובה, אני אעשה רגע זה שהיא הקדמה קצרה. עד לפני חודשיים היה אסור להגדיר שום דבר. לא יכולנו להגדיר בעולם המערבי שבתוך אנחנו חיים, לא יכולנו להגדיר מה טוב, מה רע. יש טובים, יש רעים. לא. כל האפשרויות פתוחות, הכל פתוח. פתאום, ברוך השם, חזרנו לעולם של הגדרות. פתאום התברר, כן, יש טובים ויש רעים. הבנה ראשונה. הבנה שנייה, התפקיד של הטובים להשמיד את הרעים, לסלק את הרעים מן העולם. זה חידוש עצום. כמקום אתה מגדיר זה רע. ב', אתה אומר, הטוב צריך להשמיד את הרע, לסלק את הרע, כי הרע הוא איום גדול. ג', מי ראש החץ שנקרא טוב שצריך לסלק את הרע? האמריקאים? אירופה? לא. עם ישראל הוא ראש החץ של הטוב, ואנחנו המהות של הטוב, וראש החץ של הטוב, שצריך לקחת אחריות לסלק את הרשע מן העולם. זה חידוש עצום, שמגדירים סוף סוף שיש רע. וב', שיש אחריות לטוב לסלק את הרע. וג', שמי שצריך לקחת אחריות זה אנחנו. זה חידוש עצום. פתאום יש הגדרות. אשתי אמרה לי לפני כמה ימים, אתה שם לב שכל הזמן מדברים על החזרת המשפחות? פתאום מדברים על משפחה. אבא, אמא, ילדים, משפחה. לא שמתי לב ש... אבל זה... כן. מדברים על משפחות. כמובן אנחנו מבית המדרש נגיד שכמובן זה מאבק יותר פנימי, זה ברור יותר פנימי, שלא רק טוב מול רע, של קדושה מול טומאה, וכול על זה הדרך. לכן אני חושב שהמלחמה הזאת מבררת ברורים מאוד יסודיים, א' את האחד שבנו, ב' את זקיפות הקומה הלאומית שלנו, ג' אני לא דיברתי בכלל על הביטחון ועל החזרת ההתיישבות, זה דברים פשוטים, אבל זה, אבל א' על האחדות, ב' על זקיפות הקומה הלאומית, ג' על היהדות שלנו שמחדת בינינו, לצערנו הרבה 90 הוא תמיד מעוררת את זה ומברת את זה לעצמנו, ד' על אחריות לגלות את הטוב בעולם. עכשיו כמובן, כל זה נקווה שיופיע הדרך, החזרת הביטחון והשלטון בעזה והחזרת ההתיישבות, ועד בית מקדש במהרה בימינו אמן. עד לכאן השיעור שתכננתי. עכשיו השאלה אם יש לי עוד זמן. יש לך עוד כוח? אז זהו, זה מה שאתה... לא, אני צריך בשביל זה 10 דקות. יש לך עוד כוח הראל?
חכה, עוד מתנתינים באשקלון.
לא, זה ב9. הם כאלה אידיוטים. כל פעם ב2, היום הם פספסו, הם היו ב3, הם כנראה בשעון קיץ או משהו. ב2, כל פעם ב2, 2 בצהריים. כן. טוב, אז אני רוצה לחדש, לשתף אתכם בחידוש שהתחדש לי. אני חושב שכל אחד מאיתנו שם לב שקראנו בפרשת השבוע, שיעקב אבינו מקבל שם ישראל. נכון? ופעמיים יעקב אבינו מקבל שם ישראל. פעם אחת, במאבק עם המלאך שלפי חכמים היה שרו של עשיו, ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך הקים ישראל, ומה זה שם ישראל? כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. טוב, אז אם היו שואלים ילד, תגיד, איפה יעקב נקרא ישראל? פה. המלאך אמר לו, אתה נקרא ישראל, נגמר. אבל, לקראת סוף הפרשה, מופיע עוד פעם, ויראה אלוהים אל יעקב עוד בבוא מפדן ארם וברך אותו, ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יש שמך, ויקרא את שמו ישראל. לא הבנתי. למה פעמיים צריך לקרוא ליעקב ישראל? מה היה חסר בקריאה הראשונה על ידי המלאך, שהוא צריכה לבוא קריאה שנייה על ידי ריבונו של עולם בעצמו? שאלה, לא? אתה אומר, אומר אבנר נפלא מאוד, שרו של עשיו, המלאך, זאת הייתה המלצה. כלומר, אני אגיד את זה ככה. תדע לך, אתה ראוי להיקרא ישראל. יפה. אבל כדי שבאמת בפועל הוא יוכל להיקרא ישראל, היה צריך לקרות משהו בין שתי הפרשיות האלה, תכף נראה מה זה, והמשהו הזה ברר שיעקב יכול להיקרא ישראל. מה זה המשהו הזה? אז לפני הרבה שנים, הרב מיכאל טוביאנו זיכה אותי, הביא לי שלושה ספרים במתנה, שנקראים אור גדליהו. מכירים את הספרים האלה? יש את זה פה? ספרים מופלאים מאוד. רבנו גדליה הלוי שרר, כמדומני הוא היה רב בארצות הברית, יש לו פה מהלכים פשוט מופלאים ביותר, והוא מחבר את זה לחנוכה סוגיה, הוא לא עכשיו הזמן להאריך, אבל אני אקרא לכם רק לגבי שכם ודינה, ותכף נפרט את זה קצת יותר. הוא כותב ככה, כשנתבונן במעשה דינה, נראה שבאה הצרה זו ליעקב אבינו עליו השלום, למה? לברר את השם ישראל. שם יעקב זה עקב, עם כל היתרונות של העקב והחסרונות של העקב, כידוע, עקב אדם משיחה וכו'. שם ישראל, ישון שררה, שררה בין עם אלוהים, בין עם אנשים. נכון? אז אומר בעלו גדליהו, הצרה של דינה בשכם באה לו לברר את השם ישראל, את השם של, מה יגלה שררה בישראל? אנחנו נקראים עם ישראל, לא עם יעקב. ארץ ישראל, לא ארץ יעקב. מה מברר? או מה כן, איך קראת את זה? מה מכריע? כן, מה מכריע? שאנחנו ראויים לשם ישראל, לשררה, מעשה דינה. עוד פעם, נראה שבה הצרה זו ליעקב אבינו לבשלום לברר את השם ישראל, שעל ידי המעשה זו, נתברר שיש ליעקב אבינו שייכות גם לשם ישראל. דיתא בחז"ל, בבראשית רבה, עלה דכתיב ויקרא לו אל אלוהי ישראל, כפי שכתוב בפרשה שלנו, אתה נוטל שררה לעצמך, בוא נראה אם אתה ראוי לשררה הזאת, מחר יוצאת ביתך ומתענה, דינה בשכם, ואין דבר זה בתורת עונש, מעשה דינה שלא קיים את הנדר, וכפי שחזל אמרו בכיוונים אחרים, אלא שהוא ניסיון לברר אם הוא ראוי לאותה שררה, ולזכות לשררה זו על ידי מעשיו. וראינו דמיד אחר מעשה דינה כתיב, וירא אלוקים עוד, בפעם השנייה, שקראו הקדוש ברוך הוא בשם ישראל, כי על ידי מסירות נפשם נתברר שיש לו שייכות לשם ישראל, וזכה בשם זה, וזיקה בו לכל ישראל לדורות. רבותיי, זה פלא פלאות, התחדש לי השבת, או יום שישי. יוצא לפי זה שמה שאנחנו, מתי זכינו להיקרא ישראל? אחרי מעשה דינה בשכם. אחרי מעשה שמעון ולוי בשכם. אז זכינו להיקרא בשם ישראל. כי על ידי מסירות נפשם נתברר שיש לו שייכות לשם ישראל, והם זיקו את יעקב אבינו, בשונה קצת מסברים אחרים, יותר בכיוון של המהר"ל כידוע, וזכה בשם זה, וזיקה בו לכל ישראל לדורות. וגם מצינו בפרשה הזאת, שזה הפעם הראשון שנקראו השבטים שבטי יה בשם ישראל. מתי? שבעת ששמעו השבטים על מעשה דינה, נאמר נבלה עשה בישראל. תכף נדבר מה זה נבלה. שהשבטים, שהשבטי יה כבר נקראו אז בשם כלל ישראל. וזה מתברר במעשה דינה. מה זה נבלה נעשה בישראל? מה זה נבלה? נבלה או נבלה? זה בעל חיים. שמת? זאת אומרת, תרגום פשוט, היה כאן אפשרות חיים, כוח חיים, בעל חיים, והחיים האלה נכחדו. אין יותר חיים, חיים שמתו. הרב ירש אפילו אומר ששורש נבל נון בית למד, קרוב לשורש נבל נון וב למד. כן, משון להתנבל. כמו פרח שנובל. כן, אומנם זה בבית, כן, אבל זה קרוב. אם כן, מה האחים אומרים נבלה נעשה בישראל? לא יכול להיות, כוח השררה של ישראל, נבלה נעשה בישראל, ישראל, כי שרית הם אלוהים בפיים אנשים, כוח השררה בישראל, נהפך להיות, הוא לא חי, הוא לא מופיע. עכשיו רבותיי, יוצא דבר עצום, ולא הזמן עכשיו להעמיק בזה, אבל משפט אחד, מה קרה במעשה דינה? מחילה מכבודכם. א', אונס, ב', שבי, ג' בעל הכתב והקבלה מדייק את זה פה, אני לא רוצה לפתוח עכשיו יותר מדי, אבל בעל הכתב והקבלה הוא מדייק, שכשאחים אומרים במרמה, אין הכוונה במרמה שכל הטריק הם הברית מילה, אלא במרמה הם אומרים בעצם לאותו שכם, לאותו חמור, אותה עיר שכם, אתם באתם אלינו במרמה. מה המרמה? אז רק נתן דוגמה אחת. ותכף נראה זה קשור לנבלה וכו'. המרמה הייתה שכשהם, ניסו לעשות את החוזה עם בני יעקב, אז הם אמרו ככה. וידבר חמור איתם לאמור, שכם בני חשקה נפשו בביתכם, תנו נא אותה לא לאישה, עכשיו שימו לב. והתחתנו אותנו, בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם. מי היוזם? מי האחראי? אתם. בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם, ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם, וכו'. כשאותם שכם, אותו שכם, בא אחר כך לעמו, מה הם אומרים? את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. זאת המרמה אומר בכתב הקבלה. שהם משחקים אותה כאילו אנחנו היוזמים, ובעצם הם היוזמים, כמו שחווינו בשבוע שעבר. נכון? אנחנו עכשיו לפי הרשימות, כל יום במתח, מחכים, הרשע הוא המנהל את העניין הזה. עכשיו שימו לב, אם ישראל זה בעצם שררה, זה בעצם חיים, זה שאתה שולט על החיים שלך. שלושת המצבים האלה, זה שאתה לא שולט על החיים שלך. אונס, אתה לא שולט על הגוף שלך. שבי, אתה לא שולט בכלל על החיים שלך. והם מנהלים אותנו, אנחנו ניתן לכם, אנחנו ניקח מכם וכו', אתה לא שולט על החיים שלך. כלומר, דווקא מעשה שמעון ולוי בשכם, שכנראה לצרינו הרב, מתי, אני אומר את זה בשפה קצת יותר פשטנית, מתי עם ישראל יכול לגלות את השררה שבו, את שם ישראל שבו, שהוא מחזיר לעצמו את החיים. לא קרה כלום. שהוא מחזיר לעצמו את מי שהוא באמת, את השלטון, לצרינו הרב, כשתהיה נבלה בישראל. מה זה נבלה? כשאוספים את החיים שלנו לנבלה, להיעדר חיים. מה נקרא היעדר חיים? היעדר שלטון על החיים שלך. מה זה היעדר שלטון? א', אונס, ב', שבי, ג', אתה מנהל את האירוע. ברגע שאנחנו נחליט שעל האונס הזה ועל השבי הזה אנחנו מנהלים את האירוע, אז אנחנו מקבלים שם ישראל. טוב, שגויות עכשיו, כבדות, ארוכות, האם יעקב הסתייג, לא הסתייג, בסדר, שאלה. יפה, לא? מה? אתם לא מתלהבות, אני רואה. אני התלהבתי מאוד. כי פתאום שמתי לב שבאמת לא הבנתי מה מעשה שכם, מה הסיפור בשכם עושה פה בין ישראל הראשון לישראל השני.
בגלל זה שימו את הפסקת תשע שבת.
ברור. מה, אתה לא מבין את זה? ברור. אחד אומר לי בשבוע שעבר, אתה יודע שהרבי יצא מהשבי ביד בכיסלב. מתי זה יצ? עכשיו, היום. היום. אמרתי לו, עם כל כבודו של הרבי, ברוך השם שיצא מהשבי, גם דינה יצא מהשבי לפני הרבי נראה לי. אז בפרשת שבוע, קצת לפני יד בכיסלב. אז כשאנחנו חוזרים להילחם, וחוזרים להחזיר את השררה לישראל, והשררה הזאת השם מתגלה לא רק ברמת הביטחון והכבוד הלאומי, אלא כמו שאמרנו, לקחת אחריות על הטוב בעולם, לסלק את הרשע, אנחנו אחראים לסלק את הרשע מן העולם. זה חידוש עצום בעם ישראל. אז כשיש מלחמה גדולה בעולם, נראה לי שהיא מלחמה גדולה באיכותה, אולי גם תהיה בכמותה, לא יודע, אבל גדולה באיכותה. כשיש מלחמה כזאת, אז מתעורר כוח משיח. במהרה בימינו אמן, לרפואת כל פצוענו, להחזרת כל שבוינו, לנחמת כל המשפחות, לחזרתו של עם ישראל לעצמו, במהרה. אמן.